טוב, מוריי ורבותיי, ראשית כל אני מתחיל בהתנצלות שאתם לא זוכים לשמוע את הדבר האמיתי, שזה הרב שמעון, שלצערנו נמצא באבלות, כן, וביקשו שאני אחליף אותו, אז אני מתנצל מראש, ואני אנסה להגיע למדרגתו, נקווה שנצליח, בעזרת השם. נכון? מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים לעסוק בדמותו של מורנו ורבנו, מרן הרב זצ"ל, בנקודה שאולי נראית כנקודה פרטית, אבל היא נקודה משמעותית מאוד ביסוד שממנו מתפצלת אחרי זה תורה שלמה. וכיוון שזמננו קצר, ניכנס ישר לעניין. אתם רואים שהכותרת של הלימוד שלנו, איש אשכולות שהכל בו. בסדר? כשאתם פוגשים בביטוי איש אשכולות, בעברית שלנו, מה זה איש אשכולות? גיבור, מה זה האיש הכל בו? מה פירוש?
הכל כלול.
הכל כלול. זאת אומרת, יש בו המון דברים טובים, ויכול להיות גם בעברית שלנו, זה אדם שהוא גם מומחה לפיזיקה, וגם לכימיה, וגם לאסטרונומיה, וגם באומנות, וגם בזה. זה איש אשכולות. אתה מסתכל עליו, שמע, ישבתי, דיברתי איתו, איש אשכולות, בקי בכל דבר. זה בעברית שלנו. בסדר? הגמרא אומרת, כפי שכבודו אמר, כתוב ככה, משמת יוסי בן יועזר, בטלו אשכולות. יוסי בן יועזר היה איש גדול כזה, שאותם אשכולות שאנחנו מצאנו בעולם עד דורו, התבטל. מה אשכולות? לא נדבר על יוסי בן יועזר, כי זמננו קצר, אבל בואו נראה את הביטוי הזה. מה אשכולות? אמר רבי יהודה ברב שמעון, איש שהכל בו. בסדר? ואנחנו מסבירים מה זה איש הכל בו, לפי ההסבר שאתם נתתם, הכוונה היא רב תחומי. האם זאת המטרה? זה הכוונה? זאת אומרת, יש איזה עניין שאנחנו פוגשים אנשים שהם יש להם הרבה כיוונים ואנחנו מתפעלים, או שיש כאן משהו יותר עמוק. ובשביל ללמוד את המשהו יותר עמוק הזה, אנחנו עושים איזה סיור קצר בעולם שהוא עולם פנימי, אבל יושבים בו תלמידי חכמים דגולים, ובמיוחד ביום כזה שאנחנו לומדים את תורתו של מרן הרב, אז לעסוק בפנימיות זה דבר שהוא בסיס מאוד גדול. איפה אנחנו פוגשים את המילה הזאת, איש שהכל בו? איפה אנחנו פוגשים את הכל? עוד, איזה עוד כל? יפה, איזה עוד? בכל מכל כל, מעולה, בכל מכל כל. מה זה בכל מכל כל? לא, אבל מאיפה זה נלקח? כמו שנתברכו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, בכל מכל כל. כוונאי, והשם... ואברהם זקן בימים, והשם ברך את אברהם בכל, כל, מכל, זה אצל יצחק, כתוב, ואוכלה מכל, בעבור תברכני נפשך, תביא לי את הצייד שלך, את המתמים, ואני אוכל מכל, ויעקב, כאשר הוא נפגש עם עשיו, כתוב, יש לי כל, אז בכל, כמו שנתברכו אבותינו, ומה? בזה שיש להם את הכל, מה זה? מה הכוונה? בואו נסתפק רגע, אצל אברהם. ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. מה הכוונה? תגידו את זה בעברית שלנו. מה הכוונה ברך את אברהם בכל? לא חסר לו כלום. בכל, הכוונה היה לו גם כסף, זהב, הכל. זה הכוונה? בכל? אולי, יכול להיות שזה הכוונה של בכל. אומר הרמב"ן, ככה, שוב נעשה זה ממש ממש בקצירה, ברמב"ן מקור 3, ולרבותינו בזה עניין נפלא. כי הרמב"ן, שוב, הרמב"ן שואל באמת בפשט, זה לא הגיוני שבכל זה everything, עם כל הדברים כולם, בכל אופן יש כאן משהו שצריך, אז ככה הוא מביא את המדרש קודם כל, והשם ברך את אברהם בכל, רבי מאיר אומר, שלא הייתה לו בת. מה הכוונה? הוא ברך אותו שלא תהיה לו בת, אחרי יש לו בת של שידוכים. לא, הכוונה היא שהשלים לו מה שחסר לו. עד עכשיו היה חסר לו מכל הכל היה טוב, אבל מה לא היה לו? תן לו בת, כן. רבי יהודה אומר, בת הייתה לו. זאת אומרת, זה אלא דבר אחר. אחרים אומרים, בת הייתה לו, הוא בכל שמה. זה ממש, זה לא רק זה, בת, והוא קרא לה בכל. מי שרוצה לקרוא פה לילדה שלו בכל, זה שם תנכי איתו. נכון? בכל. מה זה, מה הכוונה? ואז ממשיכים, אבל אחרים חידשו בפירוש הכתוב עניין עמוק. ודרשו בזה סוד מסודות התורה. עכשיו, תרשו לי רק לקרוא את זה בלי להסביר, כי מזה נתקדם קדימה, ובעזרת השם ניגע פה בנקודה משמעותית. ודרשו בזה סוד מסודות התורה ואמרו, כי בכל, המילה כל, כל, תרמוז על עניין גדול. והוא, שיש לקדוש ברוך הוא מידה בין המידות, שנקראת קול. מפני שהיא יסוד הקול, ובה נאמר אנוכי השם עושה קול, והיא נקראת קלה בשיר השירים, ברוך שהיא כלולה מן הקול. ואיש החכמים מכנים שמה כנסת ישראל במקומות רבים, ברוך שהיא כנוסת הקול, והמידה הזאת הייתה לאברהם כבת. והיא רומזת עניין גדול שברך אותו במידה שבתוך מידת הכל, לכן נקרא כל, והוא מבורך בשמיים ובארץ, ולכך אמר בה השם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. מי הבין? כולנו, זה באמת דברי קבלה. אגב, זה באמת דברי קבלה. כיוון שכשאנחנו מדברים על הספירות, בלי להבין אפילו לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ. הוא רומס פה את השמיים בארץ, זה ספירת הכל. כל זה ספירת היסוד, עשה מכילה. מה זה? איזה מילים אתם רוצים בעברית שיש בהם כל? כבר רמב"ן אמר לנו. אחד? לא, כל זה בקוף. קלה, יפה מאוד. מה עוד? כליל. מה עוד? תראו מה, אני רשמתי לי שבעה דברים. קודם כל מילה, כל, יש בה כלל, נכון? פרט וכלל. כלל זה. דבר שני, כלי. כלי. דבר שלישי, קלה. דבר נוסף, קצת בילוי, אבל זה ככה, תכלית. זאת אומרת, אתה מסתכל על התכלית של הדבר. הכלי, יש משהו שקשור לתכלית. יותר מזה, בגלל שאנחנו מסתכלים על התכלית, אז יש לנו מצווה לעשות משהו שיזכיר לנו את התכלית. מה זה? על הכנף? פתיל? תכלת! ראיתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם? כל מצוות השם? כי אתה רואה את הכלליות הזאת שבא לידי ביטוי בתכלת. תכלת? סימן לכיסא הכבוד, סימן לים שדומה לשמיים, דומה לכיסא הכבוד, משהו גדול. לא מבינים עוד כלום, כן, אבל רק נראה את זה בעברית. הלאה, כיליון הנפש. כלה נחשפה וגם... קלטה נפשי, אבל גם כיליון פיזי. יש כיליון, דבר שהוא קלה מן העולם. מעניין, יש פה המילה כל כוללת את הכל. כי הכל כוללת את התכלית, היא כוללת את הכלי שהדברים האלה נמצאים בתוכו. יש לו מפגש עם הכל. בואו תראו רגע, נגיד את הדבר הבא. אדון עולם, אשר מלך בטרם, כל יציר נברא. לעת נעשה בחפצו, כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. מה זה? יש כאן איזה משהו שבאמת כנראה דורש הסבר גם לאנשים פשוטים כמונו. מה אנחנו משתמשים? אתן לכם דוגמה עוד יותר חזקה אפילו. וזה, תראו מעניין, דבר מאוד מעניין, שקצת יכניס אותנו לעניין. כשאנחנו אומרים ברכת יוצר המאורות בתפילה, מה אנחנו אומרים? תראו, כתוב, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא... כך כתוב בתנך. בתנך כתוב הוא בורא רע, לכיוון שאנחנו לא רוצים להזכיר את רע, אנחנו רומזים עליו. זאת אומרת, הוא יוצר אור, הוא בורא חושך, עושה שלום שזה טוב, הוא בורא את הכל, גם מה ש... גם מה שרע, נכון מאוד. זאת אומרת, אבל זה הברכה של יוצר המאורות. עכשיו שימו לב, מה עושים, מה אנחנו קורא לנו בשבת? בשבת אנחנו מרחיבים את האמירה הזאת לאמירה רחבה. ותשימו לב לפלא פלאים. מי קורא? הכל ידוך, והכל ישבחוך. והכל יאמרו אין קדוש כאשם. הכל יוממו חסלה, יוצר הכל. האל הבוטח בכל יום, דלתות שערי מזרח וכו' וכו'. הוא מאיר לעולם כולו, הוא ליושב שבעת הרחמים, מאיר לארץ ולדרים עליה. מה רבו מעשיך השם? כולם. אתם שמים לב שיש כאן איזו הכללה? מה ההבדל בין אמירת היוצר המאורות בכל לבין שבת? מה ההבדל, וכאן צריך איזו רגישות ככה רוחנית, מה ההבדל בין המתפלל ביום חול לבין המתפלל בשבת? מה יש? ויחולו ודאי, ויחולו זה קלה וזה כלילה, כן נכון, ויחולו, זה מלשון תכלית ומלשון קלטה נפשי, כל מה שאמרת נמצא במילה ויחולו, נכון, השבת היא הויחולו, נפלא מאוד. למה? מה ההבדל הנפשי שלי בין יום חול לבין שבת? יפה מאוד. יום חול אני מסתכל על האירועים הפרטיים. אני לא יכול, אין לי ראש מספיק פנוי כדי להסתכל בזה. זה נשמע פה פילוסופיה. ביום יום תן לי אוכל לחם לאכול בגד ללבוש. אל תתעסק איתי בדברים. הכל, אני יודע, הקדוש ברוך הוא, אתה עושה גם את הטוב, גם את הרע, הבנתי. כשאתה מגיע לשבת, שכל מלאכתי כאילו עשויה, שאני נמצא במין עולם אידיאלי, שאני מסתכל מלמעלה, אני כאילו עומד מלמעלה ואומר, וואו, יש כאן סדר, כל העסק הזה מאורגן, כל העסק הזה מסודר, השבת נותנת משמעות שכל יום יש לה את התפקיד שלה, פתאום אני מסתכל ואני רואה, החיים שלי הם הרבה יותר עקרוניים, כלליים, מאשר הפרטים שנפגשתי בכל השבוע, ולכן השבת מרוממת אחר כך את יום השבוע, כי היא נותנת איזה תבלין כזה, גם ללכת איתו הלאה בשבוע. אבל שבת היא הכללית. היא נותנת מבט כולל, כללי, שבא ורואה את התמונה בכללותה. ולכן באמת, כמו שאמרת כל כך יפה, המילה הראשונה שקשורה לשבת בתנך, זה ויחולו. ויחולו מלשון כלי לכל האורות שהיו עד עכשיו. כלי כמו קלה, שהיא בעצם עם ישראל מתחתן איתה, כנסת ישראל. זה יכול להיות, כמו קלות הנפש. שאנחנו בשבת נמצאים בדבקות, ויחולו השמיים והארץ, נכון? זאת אומרת, שבת היא הכלליות, והיום יום הוא הפרטי. אז יכול לחבר אותנו קצת להבין, מה המשמעות הזאת שהקדוש ברוך הוא בא, וברך את אברהם בכל. מה הכוונה? תגידו את זה עכשיו, מפחות מה שעכשיו למדנו. מה אברהם עכשיו, אברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם, בכל. במה? שראה את הכל במבט כללי מעולה. זאת אומרת, שימו לב, אברהם הוא איש החסד. מתחילת הליכתו, הוא הולך ועושה חסד עם העולם, עושה חסד עם אנשי סדום וכו' וכו'. האם זה אידיאלי להיות איש רק של חסד? לא. איפה אנחנו רואים את זה אצל אברהם? מה? אם שאל אצל ישמעאל, יש למשל חריגה, שהוא אומר, בוא רק תביא את ישמעאל גם כן, לא ישמעאל יחיה לפניך, שגם הוא יבוא. אברהם צריך ללמוד משהו. איפה הוא לומד את זה? בעקדת יצחק. בעקדת יצחק, מה הוא קונה? איזה מידה? לא של חסד, אלא של דין, של גבורה, של יכולת לעצור, נכון? ואז אברהם הופך להיות זקן בא בימים, ונכון שהוא הכניס לעולם בגדלות את מושג החסד, אבל השם ברך את אברהם ביכולת שלו לראות את הכללות. נכון שאני חסד, אבל אני מסתכל על העולם מתוך הבנה שיש כאן מכלוליות, יש כאן משהו שכולל את הכל. אותו דבר קורה עם יצחק עם מידת הדין, אותו דבר בדיוק, זה כל פעם, נכון? אם תרצו, יש אברהם, יצחק, הכהן קוק, אברהם ויצחק. יש שם את החיבור הזה לראות את הכל. במילים אחרות, אנחנו... זה גבורות, בדיוק. נכון, יצחק זה גבורה, נכון? ולכן גם אצלו יש תהליך כזה שבסוף, מכל, ואוכלה מכל, לא יכול, זה חסד, זה כיף, נכון? אז הוא יאכל, ומתוך זה אני אברך. זאת אומרת, הוא גם מקבל את הראייה הגדולה. מה למדנו עד עכשיו? למדנו גם משהו מאוד משמעותי. למדנו בעצם שכשאנחנו עוסקים באיש האשכולות, אנחנו לא עוסקים רק בזה שיש לו הרבה מידע, והרבה ידע, והרבה, אלא מה? שהוא ראייה כללית מצוין, הוא רואה את הכל, איש אשכולות, איש שהכל... שהמילה הכל בו, הוא חי את הכלליות, הוא חי את הדבר הכללי, שהכל בו. נפלא, נכון? זה שהכל בו, אבל עדיין לא הגענו לסוף הדרך. שני משלים יסבירו לנו כדי להעלות עוד דרגה אחת. הראשון זה המשל שמביא הרמח"ל. הרמח"ל שרוצה לדבר על העניין הזה של לראות את המכלול. אתם זוכרים איזה משל יפה מביא הרמח"ל? איזה? או להגיד זה אחד, מה הוא מביא עוד? משל... מבוך, מעולה. זאת אומרת, יש משל המבוך. אומר הרמח"ל, הוא שואל, למה אני בתור, נקרא לזה בתור זה שכותב את הספר, מסילת ישרים, ואני נותן את זה לציבור, מה ההבדל ביני לבינך? בינך לומד לביני. ואז הוא מביא משל, הוא קורא לזה, גן המבוכה הנמצא אצל מלאכים. מה זה גן מבוכה שנמצא אצל מלאכים? מבוך, נכון, יש אצל מלאכים, פעם הייתי צרפת בגני ורסאי. בגני ורסאי, יש בגני ורסאי, נכון? בגני ורסאי, יש שם באחד הארמונות, יש שם מין עצים כאלה, יש איזה גם פה בארץ, בצפון, וזה מין מבוך כזה. אתה הולך ואתה נכנס, פתאום אתה נתקע בזה, אתה צריך לחזור, למצוא מקום אחר, אתה נתקע כל הזמן ואתה צריך לחזור, אתה טועה וחוזר, ובגר הזמן. ואז אתה כבר מתחיל להיות כבר, זמן מתארך, עוד מעט כבר חושך, ואז יש שם מישהו אחד שעומד באמצע הגן, למעלה, על איזה במה גבוהה, הוא מסתכל, והוא רואה בדיוק איפה אתה נמצא, ואתה עכשיו כבר, אתה רוצה לצאת משם כבר, כבר עוד מעט באמת, כבר אתה תאבד. אז הוא אומר לך, תשמע, פני ימינה, עכשיו תפנה שמאלה, עכשיו לך לשמה. מה הוא עושה בעצם? מתוך זה שהוא רואה מה? את הכל, יותר זה שהוא רואה ראייה כללית, הוא יכול להנחות. לכן אומר המחל שחכמי, תלמידי חכמים וכאלו שמנחי דרך, מה שנקרא בלעז מנטורים, זה כאלה שלקחו, עברו את הכל, היה להם ניסיון בכל, הם למדו את כל החלקים, היה הכל פה נמצא כל אחד בכיוונו, ועל ידי כך הוא מוביל אותך ליד. ולכן אומר המחל, אני כותב אחת מסילת ישרים, כי אני הלכתי בדרך הזאת, יש בה הרבה הרבה פיתולים ימינה ושמאלה, אבל אני אוכל לתת לך איך בסוף מגיעים אל הרוח הקודש, איך מגיעים בסוף אל החסידות, בסוף תלך איתי בדרך, בסדר? האם זה הכוונה של הכלליות? האם זה הכוונה של להיות אדם שמסוגל להיות איש שהכל בו? על פניו, תגידו מיד, ודאי ש... גם להיות עליו מתוך זה, נכון, גם. זה הפירוש שאתה רוצה, אנחנו רוצים להפיל לעוד מדרגה. נכון. זה אותו דבר. נכון, אבל יש לנו נקודה נוספת. אני רוצה לתת, לגוע פה בנקודה עמוקה. אתם יודעים ש... יש סיפור שמספרים שהרב זצ"ל נפגש עם איינשטיין. איינשטיין היה בארץ, ודאי. לא אותו דור, איינשטיין היה קצת יותר צעיר, אבל איינשטיין היה בארץ, קפץ לארץ, רצו שהוא יהיה נשיא המדינה, איינשטיין, הוא לא הסכים, לא רצה.
זה היה לפני שהוא גילה את האטום?
זה היה... לא יודע אם הוא עצה את האטום, אני לא יודע אם היו מעלים אותו לנשיא או לא מעלים ככה, אם זה כך. בקיצור, מסופר שהם ישבו ישבו שזה מופיץ על הרב נריה זצ"ל בספרו, שהם דנו, ואז הרב יצא מלא התפעלות, וגם איינשטיין, והרב אמר, הרב היה מלא התפעלות מהתפיסה, תורת היחסות של איינשטיין. ואז הוא אמר, אני ושני יהודים, כן, איינשטיין יהודי והוא יהודי, אנחנו שני יהודים שמדברים על אותו דבר משני נקודות מבט. זאת אומרת, אני מסתכל על הכלליות מצד הקודש, אתה מסתכל על הכלליות מצד המדע. ואנחנו נפגשים באיזשהו מקום. וכשניפגש עד הסוף, העולם יהיה מתוקן לגמרי. עכשיו, מה הכוונה? תשימו לב, נכון? דבר מדהים. חבר נדגל. אבל בואו נוסיף על האחדות עוד משהו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תלכו, בואו נלך בדרכו של איינשטיין, ונגיע הרגע אחד אל האטום. האם האטום הוא תוצר של הרבה פרטים שמרכיבים מכלול, או שהאטום זה הרבה ניגודים שבונים מציאות? איפה אתה רואה את הניגוד? אשרי יהודי שבקי בהחלט הזה, זה ודאי גם וגם, אבל תשימו לב לדבר מדהים, שהוא הופך את הכוליות למשהו עוד יותר עמוק ונפלא. בעצם אומר, כשאתה מסתכל על המכלול, אתה נתקל שדברים רבים, על פי תורת הזה ועל פי תורתו של הרב, זה כמעט הכל, אם לא הכל, הכל מתקיים מתוך הניגודים. דווקא מפני שיש לי פלוס ויש לי מינוס. האטום, ברגע זה שאני מכניס פה, מחזיק פה את השולחן, בעצם הרוב כאן הוא אוויר, הוא ריק. אלא מה, יש אטומים, והסיבובים של האלקטרונים סביב הפרוטונים עושים לנו כאן איזה משהו שהוא מומדים ככה במערכת יחסים ביניהם, נכון? והם עכשיו שומרים על החוב. מה זה פצצת אטום? שאתה הולך ואתה באיזשהו מקום מפר את האיזון הזה, לא יודע בדיוק מה זה, אבל זה נותן משהו. יפה, מעולה. זאת אומרת, שימו לב, יש פה חידוש עצום, זה הרבה יותר מאשר בכל שיש המון המון פרטים שכולם מרכיבים משהו. יש המון ניגודים שהם בעצם יוצרים מציאות שלמה. כל דבר ודבר בעולם יש לו מיקום, המיקום הזה עומד באיזשהו קונטרה למשהו אחר, והמציאה ברגע שאתה מוצא את נקודת ההרמוניה שביניהם, ההרמוניה שבין הניגודים, ואתה אומר, המינוס חייב להישאר מינוס. כי אם כל האטומים, הכל יהיה פתאום יום אחד פלוס, יהיה פה התפרקות מוחלטת, כי הם ידחו אחד את השני, ויהיה פה פצצה אדירה. לעומת זאת, אבל המינוסים חייבים להישאר מינוסים. הם חייבים! זאת אומרת, ההתנגדות שיוצרת מציאות, היא התנגדות בונה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא בזה ששני הכיוונים המנוגדים, ייצרו בעצם את השלמות שתבוא בסוף, והיא בעצם עולם הכל. אם ככה, מה זה הכל? זה לא רק הרבה פרטים, אלא הרמוניה שבין ניגודים. ממש. אשריך, ברגע זה סיימנו את השיעור, אתה אמרת את כל הדברים כולם, תראה, זה מה שאתה אומר עכשיו, אני רוצה להדגים, בסדר? וממש מה שאתה אומר מדויק לגמרי, אבל קודם כל נראה שכולם הבינו. הנה, עכשיו נעשה את זה רב קוק, בדיוק. זאת אומרת, בואו עכשיו נעשה רגע אחד, רק סדר. אגב, אצל איינשטיין, זה הנוסחה המעניינת שמדברת על החומר והאנרגיה, נכון? E שווה MC בריבוע. מה זה ה-M? המסה. מה זה E? זה האנרגיה. ו-C זה מהירות האור. שים לב, עד היום אנחנו תופסים שכוח אנרגטי וחומר הם שני דברים מנוגדים זה לזה. איינשטיין מוצא פתאום שהם בעצם גילויים שונים של דבר אחד. זאת אומרת, יחס, באותו רגע שחומר כביכול נע במהירות האור, הוא הופך להיות אנרגיה. זאת אומרת, העולם בנוי רק בעצם מדבר אחד. מי שלא זה, ינעל את זה, כי אני רוצה רגע להדגים. רק בואו נגיד שנייה, שכולם איתנו. הבנתם את השלבים השונים שהלכנו? בהתחלה דיברנו על הכל במובן של איש מלא תחומי דעת. הרחנו, הפלנו עוד שלב, שמדובר פה על איש שרואה בשלב השני שיש לו, יש לו ראייה כללית. יש לו ראייה כללית, הוא מסוגל לראות את כל הכיוונים והכל. עכשיו אנחנו מדברים על שלב שלישי, שזה השלב שזה לא רק ראייה כללית, זה ראייה שפתאום מחדשת לנו חידוש אדיר, והוא שהמציאות כולה בנויה מיחס הרמוני שבין ניגודים. לא ביטולם של הניגודים, אלא העמדתם במקום הנכון. עכשיו, בגלל קוצר הזמן, תראו כמה, אנחנו לא נקרא את הכל, אבל זה עוד יישאר לכם בשביל מי שרוצה, יקרא את הכל, אבל בחרתי ארבע נושאים, תורתו של הרב זצ"ל. כי בעצם הרב, אם אפשר למצוא אדם, שהוא איש אשכולות, לא רק בתחומי הדעת, שהיה בקי בפילוסופיה, היה בקי בשירה, היה בקי בפוליטיקה, לא מדבר רק על הגודל הזה, בקבלה כמובן, מדבר פה על איש שכל ראייתו נבעה מנקודת הכל הזה. כל מה שהוא הנהיג, וכל מה שהוא הגה, וכל מה שהוא פעל, בכל המישורים, בין בצד העליון האידיאולוגי, עד הצד ההנהגתי של החברה ושל הקמת מדינת ישראל בעת צמיחת גאולתנו, הכל סביב אותה נקודה, תמיד תחפש. את הניגודים, תגדיר את הניגודים בצורה מדויקת, ופתאום תראה שבעצם שניהם נזקקים בשביל המטרה. במילים אחרות, אני אתן לכם כמה דוגמאות. דוגמה אחת, אני כמה שורות, מקור 6, הרב מדבר על מחלוקת גדולה מאוד שהייתה בתקופת, לפני כ-250-300 שנה, וזה בין החסידות לבין המתנגדות. החסידות והמתנגדות היו שני דרכים בעבודת השם. בפשטות, המתנגדות עסקה יותר בצד השכלי הלכתי. זאת אומרת, לעסוק בשאלה מה עליי לעשות בצורה מדויקת. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אפעל בעולם. ולכן, ככל שאני תלמיד חכם, ואני ידע יותר את דקויות הדעה וההתפרטות של הדברים, הרי אני אהיה יותר יעבוד את השם. יפה. החסידות באה ופיתחה את הצד הנפשי, ההתפעלותי, הרגשי, העמידה לפני מי שאמר והיה העולם, הדבקות, דברים של כוח השמחה, כוח של להיות... מי צודק? החסידות או המתנגדות? אז בתפיסה, אם זה שניהם, אז למה הם הרגו אחד את השני? זאת אומרת, בתקופת המחלוקת שבין ההתנגדות בין הגאון מוילנה לבין האדמו"ר הזקן מחב"ד, זה היה קטסטרופה, אחד נידע את השני, היה משהו מדהים. למה? זה אמר, אם לא יהיה כאן רגש, החבר'ה יעזבו את ההלכה. מצד שני, אם הכל רגש, אז מה אתה יודע, אתה, זה סתם הצגות, מי אמר שבאמת אתה מתקרב למשהו? ולכן אומר הרב, תסתכלו רגע, לפני בו הירידה הרוחנית שבדורנו, התגברה התנועה הרוחנית למחנה ישראל. זאת אומרת, יש לנו ירידה רוחנית, והירידה הרוחנית הזאת זה התפתחות החילוניות, שגם אליה הוא מדבר שזה חלק מבניין האומה בהמשך. אבל קודם כל הוא אומר, היה שלב קודם, כמה שנים לפני ההשכלה שהתחילה בברלין, היה התפתחות של החסידות והמתנגדות. החסידות שבאה לרומם קדושת המידות, קדושת האמונה, ההכרה הכללית בקדושתם של ישראל, להגדיל רגשי קודש הנרדמים בלב בטבע על ידי רוממות ערך התפילה, זה החסידות, לעומת ההתנגדות הכללית שדאגה הרבה אל היצוד המעשי, שלא התמוטט על ידי התגברות של הנטייה אל הרגש ועל הפרטים שמעמידי הכללים שלא יתשתשו. זאת אומרת, להיות מאוד מדויק, להיות מאוד מקצועי, להיות מאוד מכוון. ואז מה קרה? אני דלק שתי ישירות, שני הכוחות האלה התחרו זה בזה. כל אחד רצה לבטא את שלמה ושניהם, זאת אומרת, התחילה מלחמת עולם. לאיפה אתה מוביל את היהדות? אתה מביא אותה לפה, אתה מביא אותה לפה. נכון? בא הרב ואומר לקראת סוף הקטע הזה, אומר, הנקודה היא עכשיו, נלמד את הדברים לעומק. מה נקודות האמת, נקודות החשיבות האמיתיות שנמצאים בתנועה הזאת של המתנגדים? ומה נקודות האמת שנמצאים בנקודה של החסידים? מה התיקונים כדי שלא יתפרץ יותר מדי, שצריך לעשות בדרך הזאת, ומה התיקונים שבארץ הזאת? זה במילים אחרות, הרב קורא לזה, בנינו ארמון על, על שני החדרים האלה. באיזשהו מקום היו בו שני כיוונים, שונים ומנוגדים, שמתברר שבאמת ביום יום בפועל, אנחנו רואים אותם כניגודים. אבל המתבונן העמוק, מי שמתבונן בראיית הכל, יבין שיש לכל אחד תרומה בתוך כל הדבר כולו. רבותיי, זו אמירה משמעותית ביותר בדינמיקה של הבנת הניגודים. לא רק פה דברים על חסידות ומתנגדות, שזה כבר באמת בהרבה שנים. אני לא רוצה לתת דוגמאות מעשיות. אבל מדינת ישראל, חברה ישראלית, גם מבחינה מדינית, גם מבחינה זה, הם עומדת כל הזמן בבירור פנימי על קווים שונים של הדגשות. על מה, את מה להדגיש? בואו תראו עוד דוגמה, שתוכלו על ידי זה לקבל המחשה. תראו בעמוד השני. באורות התחייה, כותב הרב ככה, שלושת סיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, בחברה, הרב עולה לארץ, והנה יש לנו את החברה של היישוב שמקים את המדינה בסופו של תהליך. אומר, יש שלושה כיוונים, די דומה למה שיש היום. אחת אורתודוקסית, כמו שרגילים לקרוא אותה, זאת אומרת, המפלגות החילות, כן, המפלגות הדתיות, החרדיות, הנושאת את דגל הקודש, בטוענת באומץ, בקינה או במרירות, בעד התורה והמצווה. בסדר? לא נתגייס. אנחנו נשב בבית המדרש. שם אנחנו ניסע את הדגל של הקודש. שם זה הדבר היחידי שישמור על עם ישראל. אם יהיה פה הפסקה של החלשה בלימוד, כל התהליך של תקומת ישראל לא שווה שום דבר. אנחנו הולכים רק על זה ועל זה ענייננו. ומבחינתנו, כל השאר יכול ללכת. השנייה היא הלאומית החדשה. מפלגה הלאומית. זה יכול להיות כל מיני מפלגות לאומיות. תנו דוגמה למשל. קרא לבן זה סופרמרקט. מה, איפה? הליכוד זה קצת יותר אולי. קחו למשל את, לא יודע, עוצמה יהודית, בסדר? או את ציונות הדתית, ניכר, בסדר? ברובל, כאלו שהצד הלאומי של חיזוק הזה, הוא הרי מרכזי. מה אתה אומר? מה, לא תתגייס? מי ישמור עלינו? אנחנו צריכים להקים אומה, צריכים להקים מדינה, צריך להגן לתושבינו, צריך ללכת. אין דבר כזה, אנחנו עכשיו נמצאים בראשית צמיחת גאולתנו. תראה שאתה יוצא גם בנקודת הכלליות, שאתה מיד אומר ככה, בוא נלמד כל שיטה לגופה. השיטה השלישית, אומר, מה המפלגה השלישית, שכוללת, מה עושה הנטייה הלאומית, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות של נתינת האומה, החפצה לחדש את חיי הלאומיים, אחרי שהיו זמן רב עלומים בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה. זאת אומרת, עם ישראל רוצה לחדש עצמו, לקום, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים, הרגשה בריאה, לאומית, ואנחנו נלך לפתח את זה, נקים יישובים, נבנה את הארץ, נלחם על היותנו כאן. השלישית היא הליברלית. ליברלית זה כל המפלגות, איך נקרא לזה? כאלו שהערך ההומניסטי, להגיד הומניסטים, שהערך האדם, והאדם וכבודו, האדם ועיסוקו, כאלו שרואים את הצד ההומניסטי של הפנה אל האדם הפרטי, איך הוא יגיע לרווחת חיים הכי רחבה, כמו שיש הרבה באומות העולם, מפלגות כאלה. היא אינה מתכנסת בחטיבה לאומית. היא לא אומרת, אנחנו, עיקר העניין זה הזהות היהודית שלנו. היא הייתה מעדיפה את התוכן האנושי הכללי, של ההשכלה, של התרבות, של המוסר ועוד. נו, אז יש לנו שלוש מפלגות, די דומה לגמה שיש היום, נכון? יש את המפלגות הדתיות, יש את המפלגות הלאומיות, יש את המפלגות החברתיות, אנושיות, איך נקרא לזה ככה, בסדר? אז מי צודק? מה כל אחד יגיד? בטח שאני צודק, נכון? 100%. אז הוא צודק או לא צודק? אומר הרב, מובן שבמצב בריא, יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. צריך את שלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד צריכים לנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה. אשר שלושה הכוחות הללו יהיו יחד שולטים בנו בכל מילואה וטובה. זה נכון, יש נקודת אמת ודאי ופשוטה שתורה היא בעצם בסיס קיומנו. ברור הוא פשוט שראשית צמיחת גאולתנו צריך לפעול. וברור הוא פשוט שזכויות האדם זה דבר בסיסי, כי אנחנו הולכים לעשות את תקן עולם במלכות שדאי להיות עולם מתוקן. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. מה כזו בכל אומר לאברהם? לך תקים מדינה, לך לך מארצך, תלך לשם למה? לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת, שיהיה עולם של תיקון, של יושר. במילים אחרות, כל שלושת האלמנטים האלה, של דבר השם. לך לך מארצך, של אל הארץ אשר אראך ואשך לגוי גדול, זה הצד הלאומי, ואחרי זה, ויהיה ברכה, שמה? צדקה ומשפט, זה הכל. כל שלושת האלה באידיאל. ואז, במצב הרמוני, לא חסר כי קודש, האומה והאדם ידבקו יחד באהבה אצילית ומעשית, בידידות ראויה. להכיר בעין יפה כל אחד את התפקיד החיובי של חברו, כל אחד ילמד את הצד של השני. הרבה פעמים אנחנו כל הזמן רק מנסים להוכיח את הדרך של עצמנו. לא, לא, תנסה רגע לעכשיו, לכמה דקות, לדבר כאילו אתה עכשיו קפלני, משהו, בסדר? נניח. מה זה אסור להיות קיצוני? למה? זה מה שאנחנו לומדים עכשיו בדיוק. יש אמירה שאסור להיות קיצוני כי זה נורא כיף להיות לא בשרי ולא חלבי. לא, לא, הכוונה היא באמת למצוא את הנקודה שבאמת מחייבת השתנות של כל אחד מהדרכים לאור האמת שיש כאן בדברים האחרים. ולכן אומר הרב, להכיר גם כן, שלטובתו, של הכוח המיוחד, אומר יותר מזה, כל הזמן צריכים לסמוך על זה שיש את השני שהוא מתנגד לי. למה? כי אם אני יותר מדי לאומי, יהיה הרס. אם אני, סליחה להגיד, יותר מדי קופה מבחינה דתית, יהיה הרס. אם אני יותר מדי רק את העניין של הצד ההומניסטי, יהיה הרס. צריך כל אחד לשמוע בכבוד את הדעה השנייה. וידע שלטובתו של הכוח המיוחד שהוא יותר נוטה אליו, צריך לו להיות מושפע באיזו מידה, גם מן הצד השולל. זה שאומר לו, אתה לא בסדר, אני חושב על משהו אחר, שהכוח האחר שולל את הכוח החביב שלו. מפני שבשלילתו הוא מעמידו על מידתו הראויה, הוא מצילו מגרעון המסוכן של התוספת בהפרזה. הבנתם צדיקים? יש כאן, האם אין כאן המחשה מדהימה על העניין הזה של איש שהכל בו? הוא לא מזרון, הוא לא עושה איזה מין משהו כזה, בוא ניקח קצת עגבניות, קצת מלפפונים, נחבר אותם, יהיה סלט. ממש לא. זה הרבה פעמים קורה למי שלא לומד את דברי הרב מספיק בעומק, חושב שהרב הוא בסדר, הוא גם דתי וגם חילוני, והוא גם פתוח, והוא גם סגור, והוא גם לובש שחורים, מדבר אבל בעבר אשכנז... לא, לא, זה דברים חיצוניים. יש כאן מהות, הרב מדבר אותנו בכל חיינו, מתחילה ועד סוף, בזוגיות שלנו, בחברתיות שלנו, בלימוד שלנו, בהחלטות שלנו, כמובן בדברים הכלליים שייכים לבניין ובביטחון וניצחון האומה שלנו, עד כל העולם כולו. הכל עובר דרך הזה, בוא תלמד כל סוגיה בעומקה, כאילו שהיא הכי נכונה. אבל עכשיו, תבדוק את הדעה השנייה. ועכשיו תמצא בסופו של דבר את ההרמוניה הזאת שמאחדת את הכל. לפני השאלות של זה רק אני אומר לכם, ואתם תסתכלו לבד, בקטע הבא של המספד בירושלים, הרב מדבר על הצד באמת של שתי הכוחות שבונים את האומה שלנו. וזה משיח בן דוד, משיח בן יוסף, וכל אחד מדגיש צדדים אחרים והפוכים, צריך להדגיש לזה הרבה זמן, אבל הצד שמשיח בן יוסף זה הצד המעשי, זה מה נקרא ציונות, והצד הרוחני יותר, שזה נקרא בית השם, זאת אומרת, יש לנו ציון וירושלים. ציון זה הציונות, זה בית המל, זה בירושלים. זה מאחד של ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. מחברת את ציון, שזה גימטריה יוסף, שזה מקום המלך, מקום שלטון המלך, לבין יהודה, שזה מקום של בית המקדש. שני המשיכים, שוב, הציונות, האם היא רבה עם החרדיות? לא, זה שתי השלמות שצריכות לבוא וליצור ביחד. מה קרה בפועל בשטח? למה זה לא הלך? ולמה משיח בן יוסף אולי נמצא בסכנת מוות, או כל מה שהרב כותב, לא להאריך, צריך למצוא זמן רב כדי ללמוד את זה, אבל המתודה, נקודת היסוד של הרב, זה שאתה רואה תופעה, אל תשלול אותה קטגוריאלית, כי היא לא כמוך. אל תשקול אותה קטגוריאלית, כי מישהו אמר לך שזה לא שווה. תלמד, תגיע לראייה הכללית. זה כמובן תלוי ביכולת שלי להיות ענוותן ולשמוע באמת, ואני צריך לעבוד על המידות, ואין גדול קרב בעולם המידות שלו. וצריך להיות באמת בקי בהרבה חוכמות כדי באמת להגיד מה ההשלכות של הדרך הזאת, מה ההשלכות של הדרך הזאת, ולא לטעות. אבל הרב היה מנהיג ומורה דרכנו, ואחרי 90 שנה הוא עדיין, תשימו לב, למדנו סוגיה שהוא כתב לפני 100 שנה, שלושת הסיעות האלה, 100 שנה, 10 שנים, וכמעט אנחנו למדנו את זה מה שנקרא תוכנית שאפשר להעביר אותה לממשלה, אם תרצה לשמוע. זאת אומרת, משהו רלוונטי לחלוטין. ואחרי זה גם הרב, עוד במקור 8, הרב מדבר על דבר מדהים, על היחד בין החילוניות לדתיות, הוא מדבר על הנפש של אלו שהם פורקי עול, ועל הרוח, שזו מדרגה יותר גבוהה של אנשי הקודש. והוא מדבר שוב, הוא מדבר נגד החילוניות לא כשלילה, אלא כתנועה שיש לה צעקה אמיתית על כמה דברים. צעקה אמיתית על ביצוע נכון של דברים מבחינת העולם. ושוב, החיבור זה ליצור את, את ההרמוניה שביניהם. זה מה שהרב קורא לזה בסוף הקטע הזה, הופעת התשובה. שאז התחברו הצדיקים העליונים עם הנפש של האנשים הפשוטים, ואז יהיה לנו שפע אור הרוח מימין לשמאל ומשמאל לימין, ותהיה שמחה גדולה מאוד, ואז כתוב, אז יבוא אורו של משיח, שהוא דוד, שהוא בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחיך, כי דוד הוא הדוגמה המדהימה ביותר ליכולת לאזן שבין כוחות. כי מה הוא דוד המלך? נכון מאוד, נכון, דוד המלך הוא עדינו העצני, עדינו, כך אומר, כתוב בתנך באחד הביטויים שמבטאים את דוד. מה זה עדינו העצני? עדין ועץ. אומרים חזל, דוד היה כך, בזמן שהיה נלחם בקרב, הוא היה קשה כעץ. אתם תקראו בתנך, בזה, עד כמה שהמלחמות שלו היו קשות, הוא עשה באמת, לא ריחם על שום דבר, מצד אחד. מצד שני, כשהוא היה יושב על ראש ההר ואומר, ברכי נפשי את השם, השם ואנוכי תולעת ולא איש. והיה כל כולו רך כתולעת. עדינו העצני, היה עדין והיה עץ. זה דוד, זה מלכות דוד. אבל זה לא רק בצד הפנים, זה לא רק שככה נראים חיילי ישראל. אם אנחנו מסתכלים על המלחמה האחרונה שלנו, שבעזרת השם נזכה לניצחון בה, בקרוב ממש, אנחנו רואים חיילי ישראל, וזה לא משנה שם איזה אזור הם באו, יש מצד אחד אמונה עמוקה וענבה בדרך של אנה שמושיענה. יש ענבה בהבנה של אנחנו שליחים למשימה ענקית, אבל מצד שני, אנחנו, בגלל שאנחנו שליחים, אנחנו לא רופסים, אנחנו מקצוענים. אנחנו עושים את העבודה עד הסוף. אנחנו יודעים לדייק ולעשות את הפעולה בצורה מקצועית ככל שתהיה. זה עדינו העצני. אנחנו לא הופכים להיות רשעים או קשים כי נפגשנו עם המלחמה, ומצד שני, אנחנו לא הופכים להיות רך רוחים בגלל שאנחנו כל הזמן מתעסקים באידיאלים. יש כאן משהו שמשלב לתמונה הרמונית, לא סלט של עגבניות ומלפפונים, אלא הרמוניה שבונה אישיות אחרת. ואומר הרב, זה תפקידי, אני אברהם יצחק, הכהן קוק, אני אברהם, אני יצחק, אני כהן, שרואה את הכל ביחד, שהוא הכהן, הוא הכללי שבכל, הוא יכול לראות את הקוק. מה זה קוק? ראשי תיבות קודש קודשים. זה קודש הקודשים. קודש הקודשים זה הרגע שבו אתה רואה את כל התמונה. אתה מחדש את האיש שהכל בו. אתה מוצא את האשכולות. ועצם העובדה שה-90 שנה עדיין, ולא עדיין, אלא כל מה שאנחנו רואים היום במדינתנו, דרך כמובן תלמידיו, התיישבות בארץ ישראל, מצד אחד, חינוך ותורה וישיבות בארץ ישראל, מדינה מתוקנת בחבר האומות, רוצים להגיד שלא, אבל זה תמיד שוליים, בסופו של דבר באים כמו שתמיד אני אומר, שמה שכתוב בכניסה לאומות המאוחדות, של האומות המאוחדות, מה כתוב? אומר כתוב באנגלית, אבל מה כתוב? וחיתתו חרבותם לעתים, חניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. זה היה, נכון, ישעיהו, זה. במילים אחרות, כל באי עולם עוברים דרך השער של האום, ושומעים את מה שאמר את אותו ירושלמי זקן, ישעיהו. כולם, לא משנה, אתה נוצרי, אתה מוסלמי, אתה בודהיסטי, אתה זה, אבל מי שעומד לך בפתח של ההנהגה של העולם, זה ישעיהו. הוא אומר לך, זה האידיאל. אז עם ישראל, ברוך השם, הרב חזה את ההתקדמות הזאת של קיבוץ גלויות, של פריחת התורה, של פריחת הארץ. והוא לא ראה את זה כי היה לו כיף פה, ולא כיף שם, הוא ראה את התמונה הכללית. הוא היה איש שהכל בו, שהכל בו, והוא לא נבהל, לא רק שהוא לא נבהל, הוא אפילו שמח על זה שמצאתי את נקודת הניגוד. כי ברגע שאני מוצא את נקודת הניגוד של הפלוס והמינוס, יש לי הוויה, יש לי אטום, יש לי חומר, יש לי מציאות, אני יכול לבנות על זה. נפלא מאוד. אז שאנו שזכינו להיות ב... אור האורות.
יש לו ראשי תיבות
חבקוק. חב"ד, ברסלב. וקוק. זה כל אחד עוד כוחות מסוימים. ותדעו לכם שפה באמת מכון מאיר, שזכה להרים מכל הדגלים שאמרנו עכשיו דרך ציונו, את דגל התשובה, ולא עצם תשובה, לתשובה מהאהבה. הכוונה היא תשובה שמחוברת לחיים, שמחוברת ליכולת למצוא את האור שבכל דבר, לכן הוא נקרא מכון מאיר, זאת הנקודה. כשאני לומד לחיות בחיים, שאני כל דבר מסתכל עליו בעין טובה, שזה אברהם אבינו. נכון? זה תלמידיו של אברהם אבינו. אם אנחנו מסתכלים וחפשים איפה נקודת החיים, איפה נקודת העוצמה. אני חולק עליך ב-92%, אבל האחוז הזה שאני לא חולק עליך, איפה הוא נמצא? בוא נרומם אותו, בוא נחבר אותו. את האחוז שלך ואת האחוז שלך ואת האחוז שלך, פתאום מתברר שכולנו אוהבים אחד את השני. כולנו אחים, כולנו באמת רוצים מגמה. יש מתבלבלים, קשה להם, וזה צריכים עוד הרבה הסברים והכל. אבל המתודה הזאת, מי שהביא אותה אל חיינו, אהובים, היום, זה מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב זצ"ל, שזכינו להיות ככה בשולי, שולי, שולי גלימתו של האדם, איש האשכולות הגדול הזה. ברוכים תהיו, שנזכה בעזרת השם להמשיך הלאה, ויופיע עלינו הערב, כי כהן גדול ביום הכיפורים.